ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף למד דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד 26 שורות מראש דף למד דלד עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס למה שכתבנו בשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מבנה. בגמרא עצמה נראה מספרים רומאים 1 ועוד כמה שורות אחר כך מספר 2 עם צורת הרגש, וכתבנו שני לשונות במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. 1. המעלה איברי בהמה טמאה על גבי המזבח ולגבי מלכות. 2. המעלה איברי חיה לגבי עובר בעשה. כשאנחנו אומרים חיה, חיה טהורה. יש לנו תק נושא, ניסיון להעמיד מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באם לוקין על לב הבא מכלל עשה, שאנחנו נוכל לדייק ממצוות עשה מה שלא לעשות. האם דיוק כזה שמביא אותנו ללאו, לאיסור, האם הוא מחייב מלכות כמו לאו מפורש? עכשיו הגמרא, איתמר, המעלה איברי בהמה טמאה על גבי המזבח. ריש לקיש אמר לוקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה. ריש לקיש אמר לוקה, טהורה אין, כתוב בפסוק, מן הבקר ומן הצון תקריבו. בקר וצון הם בהמות טהורות, כשרות. אז מכאן אפשר לומר, תורה כן, טמאה לא. ולאו הבא מכלל עשה, לא קין עליו. הדיוק לשלילה, לפי ריש לקיש, כמו לאו רגיל, כמו לאו מפורש, מחייב מלכות. ורבי יוחנן אמר אין לוקין עליו. לאו הבא מכלל עשה אין לוקין עליו. מוטיב רבי ירמיה. אנחנו מביאים פסוק שבתורה בפרשת שמיני בויקרא פרק י' א' מתארת בהמות שירות לאכילה, ושם כתוב על בהמה שמפרסת פרסה ומעלת גירה, וכתוב אותה תאכלו ולא בהמה טמאה. ולאו הבא מכלל עשה, הוא הוגדר כמצוות עשה, למרות שיש דיוק שאומרת לא בהמה טמאה. מבחינת עונשים אין מלכות, כי לאו הבא מכלל עשה נחשב כעשה. רש"י מימו, לאו הבא מכלל עשה עשה, כך שנויה, יש גרסה בתורת כהנים, ומסכינן, בלא תעשה מניין, שבנוסף לעשה שקשור נגיד איסור אכילת בהמה טמאה, יש בו מצוות עשה, מניין שיש לא תעשה גם כן, תלמוד לומר, אך את זה לא תאכלו. אלמה, מה רואים מכאן? מדי יצטרך לא תעשה אחריה, מזה שצריכים לחפש לאו, לא תעשה מפורש, הדיוק מהמצוות עשה, לאו עזרה הוא, זה לא נחשב עזרה, עזרה, זה מילה נרדפת ללא תעשה. אז מכאן אי אפשר לומר בוודאי שיטת ריש לקיש. אמר לרבי יעקב, לרבי יומיה בר תחליפה, אז ברא לך, באיברי בהמה טמאה, מי שמעלה אותה למזבח, דכולי אלמה לא פליגי, שזה נחשב מצוות עשה וזהו, ואין מלכות. כי פליגי בחיה. המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש זה לגבי איברי חיה, והמחלוקת הוא אינו לעניין מלכות. והכי יתמר, וכאן אנחנו נראה דווקא רבי יוחנן הוא המחמיר בניגוד למשנה הראשונה. והכי יתמר, רבי יוחנן אמר עובר בעשה, ריש לקיש אמר מי שמעלה איברי חיה, חיה כמו צבי, למזבח אינו עובר בבלו כלום. רבי יוחנן אומר עובר בעשה, בהמה אין, חיה לא. בפסוק כתוב, והוספנו את הפסוק בשוליים, ויקרא פרק א' פסוק ב', דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. ואז אנחנו מדייקים, בהמה אין, כן, זה מעלים, חיה לא. וריש לקיש אמר, אינו עובר עליו בבלו כלום, ההוא למצווה. אבל מי שמעלה חיה, איבר חיה, הוא לא עבר עבירה. רש"י כותב, ההוא למצווה, בהמה מצווה להקריב, וחיה רשות. ומי הוא? תמיה ודאי לא, תכתיב ממשקי ישראל, פסוק בתנך כתוב ממשקי ישראל, וזה מזה לומדים מן המותר לישראל בפרק כמה דמנחות גבי טריפה. אז בינתיים המעלה איברי חיה לפי ריש לקיש אינו עובר בבלו כלום, כי לפי ריש לקיש יש רשות להעלות איברי חיה למזבח. מוטיב רבה. עכשיו רבה מקשה קושיה, אצלנו בגמרות המסומנות תראו כאן קושיה ארוכה עד שורה ראשונה בעמוד ב', ואנחנו נקשה על ריש לקיש. מוטיב רבה, אילו נאמר קורבן לשם בהמה ולא פירש כמו שראינו בפסוק בקר וצאן, רק כתוב בהמה, אז הייתי אומר חיה בכלל בהמה, חיה זה נחשב חלק מהכותרת בהמה כעניין שנאמר, והוכחה לדבר הזה פסוק מדברים פרק י' פסוקים ד' וה', כתוב שם זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שא כספים ושא עיזים, אייל וצבי וכו'. אז פסוק שהתחיל עם בהבהמה, ובפירוט מוצאים חיות, אייל וצבי, אז הבהמה, המילה בהמה כוללת חיות. אז אולי בעניין הקרבת קורבנות, אם כתוב קורבן לשם בהמה, אז גם חיות, תלמוד לומר בקר וצאן, זה כבר פירוט. בקר וצאן אמרתי לך ולא חיה, בזה שהתורה מפרטת בקר וצאן זה בא להפוקי חיה. יכול לא יביא ומביא כשר, אולי נכון אנחנו לא מתבקשים להביא חיה, אבל אם אדם הביא חיה זה בסדר. אנחנו נדלג על הסוגריים רק לדקה, תלמוד לומר בקר וצאן, בקר וצאן אמרתי לך ולא חיה, אז התורה שוללת לגמרי, שגם לא נחשב גשות. בשוליים יש לנו כוכבית וכתבנו סוגריים לשם דילוג להקל על הקריאה כמו שהדגמנו עכשיו. נחזור לקטע בכל זאת בסוגריים, אמרנו שאולי מבחינת מצד הבאת חיה על המזבח יכול לא יביא, ואם הביא כשר על למה זה דומה, אנחנו מביאים כאן משל להווה מינה, ואחר כך נביא משל, הדגשנו עם הפס הכפול שלוש שורות מהסוף, משל למסקנה. אז ההווה מינה עכשיו שוב, אולי לא יביא, ואם הביא כשר על למה זה דומה, לתלמיד שאמר לו רבו אבי לי חיתים והביא לו חיתים ושעורים שאינו כמעביר על דבריו אלא מוסיף על דבריו וקשר. זה משל לצלנו שהתורה הקדוש ברוך הוא שהוא נמשל פה לרב שהוא מבקש שנביא בקר וצאן או נביא בהמה, ואם התלמיד מביא חיה זה כאילו תוספת על מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. תלמוד לומר בקר וצון. בקר וצון אמרתי לך ולא חיה. זה לא, מי שיביא חיה זה לא כאילו מוסיף על בקשת הקדוש ברוך הוא, הוא מתנגד, הוא נוגד לבקשת הקדוש ברוך הוא. למה זה דומה? לתמיד שמע לו רבו, אל תביא לי אלא חיטין, והביא, לא, חיטין וסעורין, שאינו כמוסיף על דבריו, אלא כמעביר על דבריו. בזה שהרב מגביל, אמר, אני רוצה רק חיטין. זה שהוא מביא חיטין וסעורין, זה בניגוד לדעת הרב. אז גם פה, מי שמביא חיה, מאחר שהקדוש ברוך הוא אמר, בקר וצון, רק בקר וצון ולא חיה, הבאת חיה זה מעביר, זה עובר על דבריו. והגמרא ממשיכה לעמוד ב', הוא פסול. תיופתא דריש לקיש, תיופתא. ובכך אנחנו רואים שהבאת חיה זה פסול, זה עבירה. ריש לקיש אמר שהוא אינו עובר על כלום אם הוא מביא חיה. ובכך זה מהווה תיופתא לשיטת ריש לקיש. אנחנו ממשיכים למה שמוזכר במשנה, פסולים שביצעו עבודות קורבן, וכולן שקיבלו, כל הפסולים שקיבלו דם הקורבן, זה לא ראוי, זה לא קשר. בסוגיה הנוכחי יש לנו בשוליים נושא, ורשמנו פה מספרים רומאים 1 עד 3, כמו לשונות, 3 לשונות, במהו השאלה? 1, אנחנו מתייחסים למה שמובא במשנה, שכולם שקיבלו, כל הפסולים שקיבלו. המשנה עצמה ציינה שאם נשאר דם הנפש שניתן לקבל בקשרות, אז בזה אפשר לתקן את הבעיה. אבל אנחנו רוצים פה לברר, אחד, פסול, מהו שיעשה שיריים. שתיים, כוס פסול, מה שיעשה שיריים. שלוש, כוס, מהו שיעשה את חברו דחוי או שיריים. לא הסברנו, רק נתנו כותרות, ואנחנו עם זה ניכנס לגמרא. בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, פסול, כלומר מי שפסול לעבודה, מהו שיעשה שיריים? רש"י, שורה הראשונה, מהו שיעשה שיריים? אם קיבל וזרק, מהו שיחזור הקשר ויקבל ויזרוק ויכשר הקורבן? מי אמרינן כיוון דזרק פסול שווי על אדם שבצוואר שיריים ותו לא מחסי לזריקה? אם אנחנו נגדיר את שארית אדם בצוואר הבהמה כשיריים, אז הוא לא ראוי לזריקה. דין שיריים זה להישפך ביסוד המזבח, לא לשם הזריקה הדרושה. עוד דילמה, לא אלימה, כלשון חוזק, חזק. לא מספיק חזק זריקת פסול לשווי לדם שבצוואר בהמה שיריים, ויחזור הקשר ויקבל. במשנה דיברנו, המשנה דיברה רק על אם פסול קיבל, ואם יש דם הנפש עדיין בצוואר בהמה, יכול קשה לחזור לקבל. כאן אנחנו המשכנו את התהליך, שאותו פסול שקיבל את הדם, הוא גם זרק את הדם על המזבח. האם עדיין יש אפשרות תיקון, או כבר הגענו לסוף הדרך, ומה שנשאר זה רק שיריים? זה השאלה של ריש לקיש לרבי יוחנן. אמר לי, רבי יוחנן עונה, אין לך זריקה עושה שיריים, אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו, הועיל ומרצה לפיגולו. כשאנחנו מדברים על מצב של פסול שמסתכם עם יצירת שיריים, זה קיים רק עם
מדובר בקורבן שהוקרב במחשבת פסול, כמו חוץ לזמנו או חוץ למקומו, כמו שדיברנו בעריכות בדפים הקודמים. קורבן שנגיד נזרק דמו במחשבת חוץ לזמנו, הזריקה הזאת היא אפקטיבית, יש לה תוצאות, תוצאות שליליות, אבל יש תוצאות, והיא הפכת את הבשר להיות פיגול, ומי שאוכל ממנו חייב קרית. זה הכוונה פה בגמרא שאומרת שרק מחשבה שיש לה תוצאות, כמו חוץ לזמנו וחוץ למקומו, הוא מרצה לפיגולו, מאחר שהוא יכול להפוך את הבהמה להיות פיגול, אז הדם שנשאר יהיה לו גדר של שיריים, וזהו, אין מה לתקן. אבל פסול, אדם פסול שעשה את עבודת הקורבן, הוא לא הופך את הדם הדם שנשאר לשיריים, וממילא יש תיקון. רב זביד מתני אחי לגרסה שנייה, בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, כוס פסול, קיבלו דם אחרי שחיטת הקורבן בכוס, במזרק וכלי, והכלי עם הדם יצא מן עזרה, זה יצא ודם שיוצא נפסל. עכשיו, כוס פסול, דם כזה שיצא וכהן כשר זרק על המזבח מאותו דם שיצא, דם שנפסל, כהן כשר זרק את זה על המזבח, מהו שיעשה שיריים? האם דם שנשאר בצוואר הבהמה נחשב שיריים ולא יהיה תקנה, או לא, ויהיה תקנה? המלא פסול גופי מי סבירה לך. רשי אומר, פסול גופי מי סבירה לך, אדם פסול שזרק מי סבירה לך בשיריים שבצוואר בהמה, דלא קמי בעיה לך. אז זה אתה לא שאלת, אתה שאלת רק על דם שנפסל, שנפסל, שנזרק. מה דעתך באדם פסול, מה שהזכרנו בלשנה הראשונה? אז רבי יוחנן אומר, אתה כבר קופץ, למשל אתה קופץ הלאה לדבר על דם שנפסל, מה דעתך בעניין אדם פסול? האם אם הוא זרק את הדם, האם זה הופך את מה שנשאר כשיריים או לא? אי פסול משווי שיריים, כוס פסול נמי משווי שיריים, אי פסול לא משווי שיריים. אם אדם פסול לא הופך את מה שנשאר בצורה בהמה להיות שיריים, כוס פסול נמי לא משווי שיריים. רבי יומיה מדפתי מתני אחי, לשנה שלישית, בא מיני אביי מרבה. עד כה ראינו בשאלות ריש לקיש שואל מרבי יוחנן, פה בגרסה של רבי יומיה רואים רבה, הוא אביי שואל מרבה, כוס מהו שיעשה את חברו דחוי או שיריים? מה קרה פה? אז נסתכל מימול ברשי, כוס מה שיעשה את חברו דחוי או שיריים, כגון חטאת שקיבל דמה בשני כוסות ונתן כל מתנותיו מאחד מהם, חברו הכוס השני שיריים הוא ונשפח ליסוד, תכתיב את כל אדם ישפוך וכולי אל יסוד המזבח, או דחוי הוא דחיה בידיים שלא ניתן ממנו על הקרנות מאותו כוס שני, וישפך לאמה שבזרה מוציאה דמים לנחל קדרון. אמה מין חריץ שעבר בזרה שממנו יצאו הדמים מחוץ לבית המקדש לנחל קדרון. אז השאלה היא בגרסה השלישית היא אחרת לגמרי מהשאלות הקודמות, אבל אלא כמו שראינו עכשיו ברשי. נחזור לגמרא עוד פעם, כוס, מהו שיעשה את חברו, את הכוס השני, שהוא לא ניתן ממנו שום מתנות דם, הכל ניתן מהכוס הראשון, אז אותו כוס שני דחוי, ואם הוא דחוי, אז שופכים אותו למה? לא ליסוד המזבח, או שיריים. או הכוס השני הוא השיריים של מתנות הדם, ונשפך ליסוד, יסוד של המזבח, החלק התחתון של המזבח. אמר לי, רב עונה, פלוטה, דרב אלעזר, רבי שמעון ורבנן אי. תתניה. אז אנחנו נביא פה ברייתא, ולפני שנמשיך בגמרא, נסתכל בשוליים ממול, נושא, ליישב שני פסוקים, אחד, ואת כל דמו ישפוך אל יסוד, וכולי, שתיים, ואת דמו ישפוך אל יסוד. דמשמע שיש דם שנשפך, למה? אז אנחנו נחזור לגמרא, דתניא, למעלה הוא אומר בקורבן שעיר נשיא בחטאת נשיא בויקרא דלת פסוק חפי הוא אומר ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה למטה הוא אומר בחטאת יחיד ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות ונתן מתנה אחת מזה ומתנה אחת מזה בקורבן חטאת יש ארבע מתנות דם על ארבע קרנות המזבח אז הוא קיבל דם חטאת בארבע כוסות ומכל כוס נתן דם על קרן אחד מכוס הראשון על קרן ראשון כוס שני קרן שני וכו' שכולן נשפכים ליסוד מה שנשאר מהדמים הם נשפכים ליסוד המזבח, תמוד לומר, ואת כל דמה ישפוך. זה הפסוק שראינו למעלה, ויקרא ד' פסוק למד. יכול נתן ארבע מתנות מכוס אחד, יהיו כולן נשפכים ליסוד? תמוד לומר, ואת דמו. כיצד? אז מה קורה במצב כזה שהוא קיבל בארבע כוסות, אבל כל ארבע מתנות, מתנות דם הוא נתן מכוס אחד, אז מה קורה? זה לא הולך, השאר לא הולכים ליסוד, כיצד הוא נשפך ליסוד, מה שנשאר מהכוס הראשון, מהכוס שהוא נתן את כל ארבע מתנות, מה שנשאר זה נשפך ליסוד, והן שלושת הכוסות הנשארות נשפכים לאמה. אנחנו כיווכבנו את זה, וגם כתבנו בין השורות מכאן, התנקמה בדעה כוס עושה את חברו דחוי רבי אלעזר רבי שמעון אומר מניין לחטאת שקיבל דמה בארבע כוסות ונתן ארבע מתנות מכוס אחד שכולן נשפכים ליסוד וכיווכבנו את זה זה אותו מקרה ממה שראינו מקודם בתנקמה גם שם כיווכבנו את המילים כוס אחד ולפי התנקמה והן נשפכים למה השאר הכוסות שלא ניתן מהם שום מתנה גם פה כיווכבנו מכוס אחד ומה אומר רבי אלעזר בשמעון שכולן נשפך ליסוד מניין כן? תלמוד לומר ואת כל דמה ישפוך שואל את הגמרא והכתיב ואת דמו ישפוך ולפי התנא קמא זה לימד על כוס עושה את חברו דחוי ומה רבי אלעזר רבי שמעון אומר על זה כי לפי רבי אלעזר רבי שמעון לא ראינו שכוס עושה את חברו דחוי אצלו ראינו שאפילו אם כל המתנות ניתנו מכוס אחד השאר הם שיריים הם לא דחוי דחוי אמרנו זה הולך למה אז מה אומר רבי אלעזר רבי שמעון על הפסוק ואת דמו ישפוך אמר רב אשי ההוא לימוד השיריים שבצוואר בהמה. הדמים האלו לא התקבלו בכלל בכוס. הם נשארו בצוואר בהמה. ורשי כותב לימוד השיריים שבצוואר בהמה שהם נעשים שיריים על ידי הדם שנתקבל וישפכו לאמה. עכשיו אולי הביטוי נעשים שיריים ברשי זה צריך אולי לברר את זה יותר או רק נאמר שזה הכוונה שזה מה שנשאר והוא לפי רבי יוסף שמעון, על זה התכוון הפסוק שישפכו להמה. למען האמת, כרגע ראיתי שהרשש משנה את המילה משיריים לדחויים, שהם נעשים דחויים על ידי אדם שהתקבל וישפכו להמה, וזה הרבה יותר מדויק. נחזור לגמרא. קיבל הכשר, ראינו במשנה, קיבל הכשר ונתן לפסול. ראינו עוד דוגמה, קיבל בימינו ונתן לשמאלו. ודוגמה שלישית, קיבל בכלי קודש ונתן לכלי חול. בכל אחד מהמקרים האלו ראינו שיש תקנה. אם למשל הוא קיבל בימינו ונתן לשמאלו, אז מחזיר לימינו, כי עבודות הקורבן צריכים לבצע אותם ביד ימין, וכן בכלי קודש, וכן דוגמה ראשונה על ידי כהן כשר. למה צריכים את כל הדוגמאות האלו? אז זה מה שיעסיק את הגמרא בשורות הבאות. וצריכה, לצריכה צריכים את כל אחד מהדוגמאות האלו לאשמינן, ללמד שיש להם תקנה. דהי אשמינן פסול במקרה שקיבל כשר ונתן לפסול, הווה אמינא מאי פסול טמא. הייתי חושב שזה כהן טמא, שהוא נגיד לא נורא, דחזי לעבודת ציבור. אנחנו יודעים שכתומה הותרה בציבור, ואם מדובר בקורבן ציבור, גם כהן טמא ראוי או כשיר להקריב אותו. אז מאחר שבציבור יש תקדים שטמא הוא בסדר, גם אצל קורבן יחיד יש סברה שלכזה דבר יש תקנה בחזרה לאדם הכשר. אבל שמאל לא, שמאל אין לכאורה אתר. אז אם הוא קיבל בימין ונתן בשמאל, זהו, ויש מין את שמאל שיש לו תקנה, דיתלי הכשרה ביום הכיפורים. באחד מעבודות יום הכיפורים, בהבאת הקטורת לקודש הקודשים, אנחנו יודעים שהמחתה שהחזיק את הגחלים, הכהן הגדול מחזיק בימינו, ואת הקף שבו היה הקטורת הוא מחזיק בשמאלו. אז יש איזושהי תקדים לשמאל, אבל כלי חול לא, זה לכאורה אין לו שום תקנה, כי אין לו איזו תקדים של כשרות. ויש מן כלי חול משום דחזו לקדושינו. כלי חול פוטנציאלית אפשר לקדש אותו, אז לכן אם הדם הוא עבר לכלי חול, יש בזה תקנה, אבל אנך אימה לא. אבל הדוגמאות הראשונות אולי להם אין תקנה. כלומר, אם היינו מלמדים רק שמתן הדם מכלי קודש לכלי חול יש לו תקנה, לא הייתי יודע במקרים הראשונים. צריכה, לכן צריכים ללמד את כולם. שורת הגמרא, ולהווה לדחוי. בדוגמאות האלו היה מצב הראשוני שהיה הכל ראוי, היה כשר. במהלך התפקוד אז נפסל, היה במצב של פסול. זה נקרא בלשון התלמוד נראה ונדחה, וזה נחשב דבר חמור. אם היה דבר שהיה במצב של כשרות ואחר כך במצב אחר, אז למה אנחנו לא אומרים כמו במקומות אחרים שנראה ונדחה זה נדחה, אינו חוזר ונראה? למה כאן יש תקנה? אז אנחנו לאור השאלה הזאת יש לנו סימונים מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו מצלים שתי תשובות לשאלה להווה לדחוי. אותו דם שהתקבל בקשרות ואחר כך נדחה, למה יש לו תקנה בחזרה? אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמר לרבינה לרבשי, אחי אמר רבי יומי מדפתי משמי דרבה, המני, המשנה שלנו שאומרת שיש תקנה, חנן המצרי הוא. זה הליבה, שיטת חנן המצרי, דלת לי דחויים. הוא מאוד, נגיד, מקיים בנושא הזה של, של דחויים. המושג של דחוי כמעט ולא קיים אצלו. ולדוגמה, דתניה, ביום כיפור, אנחנו יודעים שיש שני שעירים, אחד לשם ואחד לזזעיל, ואנחנו שוחטים אחד מהם ומקריבים את דמו, זורקים את דמו בהיכל, בקודש הקודשים, והשני נשלח לזזעיל, לאותו צוק המפורסם שהוא נדחף משם, ובזה עם ישראל מתכפרים. אז כתוב באותו הקשר, חנן המצרי אומר אפילו דם בכוס, כלומר השעיר שנעשה בפנים נשחט, ובינתיים השעיר שהיה מיועד להיות משתלח מת, מביא חברו ומזווג לו. במילים אחרות, הכוס שמחזיק את הדם של השעיר לשם שנשחט, הוא נשמר, הוא לא נדחה רק בגלל שהשעיר המשתלח מת. רק מה? מביאים עוד שעיר שהוא יהיה במקום זה שמת. זה מביא חברו ומזווג לו. יהיה הזיווג לכוס, לדם שבכוס. מה רואים מכאן? רואים שלמרות שכבר נשחט והתקבל אדם, הוא לא נדחה. מילא אם השעיר לשם עוד לא נשחט ומת המשתלח, יש דעות שאומרים בעלי חיים אינם נדחים. אבל חנן המצרי מרחיק לכת. הוא אומר אפילו שהשעיר לשם כבר לא במצב חי, הוא נשחט, גם בכך הוא לא נדחה, אין לו דיחויים. רש"י מרחיב על זה, ואנחנו פשוט אמרנו בתמצית את שיטת חנן המצרי, שאפילו דם בכוס לא נדחה בגלל, רק בגלל שהמשתלח מת. רב אשי אמר כל שבידו לא הביא דחוי. אבל שאומר שהמושג של דחוי לא נאמר במצבים שיש בידו לתקן, כמו במצבים שלנו, את השלושת הדוגמאות שבמשנה, הוא יכול להחזיר את אדם למצב כשר. מה שאין כן במקרה של למשל מת המשתלח, זה לא, זה כבר לא בידו לתקן. אז רב אשי אומר שהתנא של משנתנו לא היה מסכים עם חנן המצרי, לא נעמיד את המשנה שלנו כחנן המצרי. רשי אומר שבידו לתקן, להחזיר, כי הנחת מתניתין, אבל ההוד המשתלח אין בידו. מי ימר דיאבי לאחיני, למה זה לא נקרא בידו? כי לעת עתה יש לך דם בכוס, ואני מחפש עוד שעיר להיות המשתלח, אבל מי אומר שבית המקדש ישיגו עוד שעיר? מי אומר שיתנו לבית המקדש? אז התיקון הוא לא בידם. ולכן לפי רב אשי זה לא היה נכון להעמיד את משנתנו כחנן המצרי. שוב פעם ההסבר למה במשנה שלנו לא אומרים נדחה, כי בידו לתקן. אנחנו ממשיכים בגמר עם נקודה ארוכה. אמר רב שי, כבתי דרב אשי מסתברה. הגישה של רב אשי יותר מסתבר. מן שמית לי דעית לי דיחויין, רבי יהודה. רבי יהודה הוא בניגוד לחנן המצרי, הוא סובר שיש אפשרות לומר דחוי, ובמיוחד נראה ונדחה. אנחנו נדלג שתי שורות ועוד שורה שלישית רבה, ושמין הנה דימר כל שבידו לא הווי דחוי. אז יש זה מחזק את גישת רב אשי. נחזור לגמרא. רב שי אמר שכבתי דרב אשי מסתברה מן שמית לי דעית לי דחויין. רב יהודה דתנן ועוד אמר רב יהודה נשפח הדם, באותו דוגמה של שני הסירים ביום כיפור, אם שחטו את הסעיר לשם ונשפח הדם, ימות המשתלח, המשתלח נדחה, ואז צריכים להביא שני סעירים חדשים ולעשות את ההגרלה הידועה בקשר ליום כיפור, ולבחור סעיר לשם וסעיר לזה חדשים. מת המשתלח ישפך הדם. אז אם במקרה של הסעירי יום כיפורים נוצר תקלה כמו שתיארנו עכשיו, נדחה השני נדחה, ושמינן לי דאמר כל שבידו לא הווי דחוי. ואותו רב יהודה גם סובר שאם התקנה הוא בידך זה לא נחשב דחוי, דתניה בעניין קורבן פסח. רב יהודה אומר כל שחר היה ממלא מדם התערובת, היו אלפי קורבנות פסח שעם ישראל הביאו ביוד דלד ניסן בבית המקדש, ואי אפשר, כמעט בלתי מן הנמנע, שאחד מהקורבנות פסח הדם שאמור להגיע לזריקת הדם למזבח, זה בלתי נמנע שאולי שאחד מהם נשפח לפני שהגיע למזבח. אז רבי דה אומר ש היו בעצם היו פוקקים את העזרה מלאפשר יציאת הדמים לצאת, והצטבר הרבה דם מהקורבנות על הרצפה, רצפת העזרה. אז רבי דה אומר שכל שחר היה ממלא מדם התערובת של הקורבנות פסח וזורקו זריקה אחת כנגד היסוד. זה הדרך שמתנות דם קורבן פסח. שמע מינה, מכאן רואים כל שבידו לא הווי דחוי. שמע מינה, שוב פעם, זה שיטת רבי יהודה, שלמרות שקיים המושג של דחוי, של דחוי, אם יש בידו לתקן מתקנים, כמו שמע רב אשי. ואנחנו נסתכל ברשי מדם התערובת של פסחים, וזו כל זריקה אחת כדין פסח כנגד היסוד לפוקי קרן דרומית מזרחית. זה הקטע של מזבח שבבסיס לא היה יסוד, סבב את רוב צדדי המזבח אבל לא כלל את הפינה דרומית מזרחית. כעת הגמרא חוזרת על עניין הקורבן פסח עם יותר פרטים. גופה, תניה, רב יהודה אומר כל שחר היה ממלא מדם התערובת של הפסחים שברצפת הזרה, שאם ישפך אחד מהם, כפי שהסברנו מקודם, שאם אחד מאות אלפי קורבן פסח הדם שהתקבל בקוס לא הצליחו להביא אותו למזבח אלא נשפח מקודם, נמצא שהוא מכשירו. אותו קוס אחד שהיה ממלא מכל הדמים שהצטברו על רצפת הזרה, זה היה מכשיר אותו קורבן פסח. אמרו לו לרב יהודה, כאן יש לנו סוגריים, הלשון צריך תיקון, אז נדלג שנייה. אז שאלו רבי יהודה שמה לא נתקבל בכלי, אולי אדם שאתה אוסף מהרצפה הוא לא התקבל, ודם שלא התקבל בכלי הוא לא, הוא רשוי, הוא דם, הוא לא קשר לזריקה, הוא דם פסול. אז אמר להם, אף אני לא אמרתי, אלא שנתקבל, כשנתקבל בכלי. אנחנו נחזור כמובן על מה שקראנו, רק רצינו לשמוע על רצף מסוים בקריאה. שוב פעם, שלוש שורות מסוף העמוד, אמרו לא לרבי יהודה והלא לא נתקבל בכלי. איך אתה אוסף את דם מרצפת הזרה? הרי זה דם שלא התקבל בכלי, זה דם פסול. אז על זה אנחנו משיבים מנה ידי, איך אתה יודע שזה לא נתקבל בכלי, אלא שמה לא נתקבל בכלי? אמר להן, אז רבי יהודה אומר, אני ער למה שאתם אומרים, אני, אף אני לא אמרתי שיאסוף את הדם מהרצפה, אלא כשנתקבל בכלי. והגופי מנה ידע, איך הוא יודע שהתקבל בכלי? כהנים זריזים הם. יש גרסה שהשיטה המקובצת מוסיף פה באות א', אי זריזין אין, השתפוך חינמי לא משתפך. אם הם זריזים אז לא אמור שום דם להישפך. אז זה אנחנו אומרים, עונים, אגב דזריזין, עבדין, אי, מאחר שכהנים זריזים הם דווקא עובדים במהירות, ומשתפכים, וקורה שנזם משתפך. שואלת הגמרא, והלא דם התמצית מעורב בו? דם התמצית זה דם שיוצא מהבהמה, אבל זה אינו דם הנפש, ורק דם הנפש הוא הדם שראוי לזריקה. אז דם התמצית לא ראוי לכך. אז אתה אוסף מרצפת הזרה דם, שדם שבתוך הדמים יש גם דם התמצית שמעורב בו. כמו במסכת כתות מתארת בזמן שחיטת בהמה, דמים, הדם שזורם מצוואר הבהמה כולל דם הנפש, שזה הדם שבו הנפש הבהמה יוצא ממנו, ויש סימנים איך לזהות את הדם מבחינת הקהות או הבהירות והקהות של הדם, עין שם במסכת כתות. אז אפשר לזהות מה זה דם הנפש, וכאן אנחנו רואים, אם אתה סומך על אסיפת דמים מרצפת הזרה, יש גם דם התמצית שהוא לא דם הנפש מעורב בו. אז איך אתה יכול להסתמך על הדם שאתה אוסף מרצפה לזריקת הדם להכשיר את אותו קורבן פסח? רבי יהודה לתמי, אנחנו בצד כתבנו נושא סלש מבנה, והפסק כפול כאן ניסיונות לענות לשאלה איך אסיפת דם מהרצפה הווה תיקון מאחרי שדם התמצית מעורב בו. אז אנחנו נחזור לגמרא. רבי יהודה לתמי, רבי יהודה שהוא זה שנתן את העצה לסוף את הדם, הוא לשיטתו, תאמר דם התמצית קרי דם, תתניה דם התמצית באזהרה, לפי התנא קמא האוכלו הוא לא חייב קרית, אלא רק עובר עליו. רבי יהודה אומר בקרית, שזה דם לכל דבר, גם מי שאוכלו חייב קרית. אבל שואלת רמה, ואמר רבי אלעזר, מודה רבי יהודה לעניין כפרה שאינו מכפר, שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר, דם שהנפש יוצא בו קרוי דם לשם כפרה, שאין הנפש יוצא בו כמו הדם התמצית אין קרוי דם. אז עם כל הכבוד לחומרת אכילת דם התמצית, זה לא אומר שהוא ראוי לזריקה על המזבח, הוא לא זה שראוי לתת כפרה, להיות אמצעי לכפרה של מביא הקורבן, אלא רבי יהודה לתמי, זה שהוא לא חושש מפני דם התמצית, עדיין רבי יהודה לשיטתו עוד שיטה שיש לו בענייני דם, דאמר אין דם מבטל דם. שאתה אספת דם מרצפת הזרע, יש פה דם הנפש ויש גם דם התמצית, ואפילו אם הרוב הוא דם התמצית, אין דם מבטל דם. זה שיטת רבי יהודה. ואגב, זה גם בסיס לדין מפורסם שמין במינו לפי רבי יהודה אינו בטל. אנחנו ממשיכים באותו נושא של הדם שנאסף מרצפת הזרע. אמר להם רבי יהודה, לדבריכם, הוא פונה לחכמים שחוקים עליו, שלא בעד התיקון הזה של אסיפת דם מדם שנשפח, לדבריכם, למה פוקקין העזרה? למה בערבי פסחים בי' ד' ניסן היה להם את הנוהג הזה לסתום את חור היציאה? הזכרנו מקודם, היה עמה חריץ שממנו זרמו הנוזלים, בפרט הדם, לחוץ לעזרה. ערבי פסחים היו פוקקין אותו חור יציאה, אז לדבריכם שאין עניין לאסוף דם שהצטבר מהרצפה, אז למה היו עושים את זה? למה פוקקו את אותו חור יציאה? אמרו לו, שבח הוא לבני אהרון שילכו עד ערכבותיהם בדם. יש עניין לא קשור לתיקון קורבנות שנשפך דמם, אלא להראות לכל עם ועדה כמה חיבבו את המצוות, שהיו מוכנים ללכת עד ברכיהם בדם הקורבנות. עכשיו, על הרעיון הזה הגמרא תמשיך הדיון בשורות הבאות, ובשוליים כתבנו נושא סלש מבנה את צורת הרגש, חושיות על שיטת החכמים, תאמרו שפוקקין הזרע כדי שילכו הכהנים בדם. אז לפי רבי יהודה הבנו למה פקקו את הזרע, כדי שיהיה אפשרות תיקון לקורבן שנשפך דמו. לפי הרבנן, עכשיו אמרנו שזה היה שבח לבני אהרון, לכהנים שהיו הולכים עד עקובי בדם, אבל זה לא פשוט, והדם עבי חציצה. יש הלכה שהכהן העובד צריך, קודם כל הוא היה יחף בשעת עבודה את הקורבנות בעזרה, והיחפות הוא היה בגלל שאחרת יהיה חציצה בין רגליו לרצפת העזרה, וזה אסור. אז איך הלכו בדם? הגמונה, לך הוא ולא אבי חציצה דתנן, הדם והדיו והדבש והחלב יבשין חוצצין, לכן אין חוצצין. אז אם החומרים האלו הם במצבם הלך, הם לא מהווים חציצה. והכמתווסי מנהיו, יש בעיה אחרת, שבגדיהם, בגדי הכהונה, נהיו מלוכלכים, מותנן, היו בגדיו מטושטשים ועבד, עבודתו פסולה, בגדים מלוכלכים, מתונפים, גם פוסל את עבודה. וחיתמה דמדלו לו, ואם תגידו בסדר, אבל אולי פשוט הרימו את את הבגדים, את השרוולים, הם הרימו אותם. והתניה בפסוק כתוב מידו בד, והמילה מידו כמידתו, שלא יחסר ולא יותיר. אז אסור להיות מצב שהם כאילו שהוא קיצר אותם בשעת העבודה. אז איך אפשר לקיים גם וגם, שגם הלכו בתוך הדם וזה לא מהווה סיכון או פוסי לעבודה? אז הגמרא אומרת, אנחנו בשלב התשובות, זה שלב ראשון, אחד, בהולכת איברים לכבש. דלב עבודה היא. הם פקקו את העזרה כדי שירחו בדם, בזמן שמוליכים את איברי האיברים לכבש, כדי להעלות אותם על המזבח. זה לא נחשב עבודה. שואלת אגמר, ולא, ותניה, מה אתה אומר, שהולכת איברים לכבש זה לא נחשב עבודה? רק תניה, והקריב הכהן את הכל, זו הולכת איברים לכבש. הפסוק מתייחס ברצינות לעבודה הזאת. אז איך בזמן הולכת איברים לכבש יכלו ללכת בתוך דם, אם תגיד שהם הבשילו את שרבוליהם של המכנסיים מעלה, אלא בהולכת עיצים למערכה, דלב עבודה היא. מה שתיארנו מקודם, שהלכו עד על כובדיהם בדם, ובזמן הולכת עיצים למערכה של על המזבח, זה לא עבודה. ולכן ההקפדה על מה שהקפדנו לביצוע עבודות הקורבן לא תקפים כאן. שואלת אגמרא, בסדר, אבל העבודה איך יעז לי? אז מה יעשו באותו זמן שבאותו זמן היו צריכים לבצע עבודות? אז איך הלכו? עז לי איצטבי. רשי כותב, האיצטבי, איצטבעות גבוהים היו שם בניין אבנים ואינם חוצצים דמין הרצפה הן. אז היה להם אפשרות, גם במצב שפקוק אותו חור יציאה, ללכת, להגיע ממקום למקום בעזרה, בלי להיכנס לתוך אדם, כדי לבצע את עבודות הקורבנות. עד כאן שיעורנו להיום.